שבוע טוב ומבורך. נאמר כמה מילים דברי חיזוק לעלוינו ישועת הנשמה של החיי הקדושים, רבנים הגאונים, מרן ראש הישיבה ומור אחי ברחמים מזוז, זכר צדיקים לברכה. הרי נקפרת משכבו. השבוע הזה זה השבוע השלישי של ימי בין המצרים. רבותינו תקנו שלוש הפטרות שמדברות על תוכחה, מה שהנביאים התנבאו לפני שהגיעו את כל הצרות של חורבן הבית. השבת השלישית הבאה לרחבתנו לחיים טובים ושלום נקרא את הפטרת חזון, הפטרה שהיא חזקה שבשלושת ההפטרות. כמובן, כידוע, השבוע השלישי, שבוע שחל בו תשעה באב, מצד ההלכה הוא חמור יותר מכל השבועות שעברו. אסור גם ללבוש חולצה מכובסת. מה צריכים לעשות? צריכים כבר מלפני השבת לקחת את החולצה הזאת, ללבוש אותה חצי שעה, ואז לא נקראת מכובסת, לתלות אותה בקולב שנוכל להחליף אותה במשך הימים האלה עד תשעה באב. כל עם ישראל לא אוכלים בשר, לא שותים יין במשך השבוע הזה. כולם לא מסתפרים, לא מתגלחים בשבוע הזה. זה השבוע הכי חמור במשך שלוש שבועות. זכר לחורבן בית המקדש שעד היום עוד לא זכינו שיבנה, למעלה מ-1950 שנה, ועד היום עוד לא נבנה. רבותינו מעוררים אותנו בנבואות שהתנבאו הנביאים באותו הזמן. חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזה על יהודה וירושלים בימי עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו, מלכי יהודה. מובא כאן מפרשים שישעיהו בן עמוס היה בימי ארבעת המלכים, יותם, אחז, עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו. היה בימי ארבעת המלכים, והוא היה תמיד מטיף מוסר. אנחנו בהפטרה של יום הכיפורים קוראים את הפסוק: קרא בגרון אל תחסוך, כשופר הרים קולך, ויגיד לעמי פשעם, ולבית יעקב חטאתם. רש"י במקום מביא דברי הגמרא, מה זה ויגיד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאתם? מאלו השני הקבוצות? הגמרא מסבירה, ויגיד לעמי פשעם, אלו תלמידי חכמים, שגם הטעות שלהם נחשבת כמו פשע. תלמידי חכמים צריכים להיזהר יותר במעשיהם. ולבית יעקב חטאתם, אלו שאר העם, שגם הזדון שלהם הקדוש ברוך הוא מחשיב להם את זה כמו חטא, טעות. ישעיה הנביא היה ממשפחת המלכים, ולכן היה לו חסינות, לא פחד, היה מדבר בתקפות. מי שיקרא ספר ישעיה ויראה איך הנביא ישעיה מדבר בצורה תקיפה וחזקה, לא היה מפחד מאף אחד. עם כל זאת, הוא נהרג על ידי הנכד שלו, הבן של הבת שלו מנשה. ועליו הפסוק אומר בספר המלכים, ורם דם רב שפך מנשה. למה על ישעיהו הנביא נכבד דם רב? ישעיה היה שקול כנגד הרבה מאוד מעם ישראל. הוא היה מחזיר אנשים בתשובה. ולכן כאשר נהרג ישעיהו הנביא על ידי מנשה, נחשב דם רב שפך מנשה. ולכאורה הפסוק היה צריך להגיד לנו כאן, חזון ישעיהו בן עמוס השם חזה על יהודה וירושלים בימי עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו ומנשה. למה הפסוק כאן דליג מנשה? כנראה שזה בהתחלת מלכותו של מנשה, כבר הוא הרג את ישעיה הנביא. לא רצה הסבא הזה שיפריע לו כל הזמן. הוא צועק, אל תעבדו עבודות זרות, תחזרו לשם. רצה להתפטר ממנו. לכן לא נקרא שהוא התנבא גם בימי מנשה. אבל מתפלא איך בימי חזקיהו אומר את הנבואות הקשות האלה. הרי חזקיהו המלך, הוא תפס ילדים מגיל 6-7 והיו בקיאים בהלכות טומאה וטהרה. אומרים המפרשים, נכון, חזקיהו תפס את הדור הצעיר, אבל הדור הישן כבר בגלל האבא של יחזקיהו, אחז, שהוא היה רשע גדול. למה נקרא שמו אחז? שהוא סגר, אחז, את דלתות בתי המדרש. אמרם, אין גדיים, אין תיישים. ואז היו הרבה עובדים עבודה זרה, ולכן הנביא צעק להם שיחזרו בתשובה. אנחנו רואים כאן איך אומר הנביא ישעיה, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. השור מכיר את מי שקנה אותו והוא שומע בקולו. חמור אין לו הרבה דעת, לא מבין מי שקנה אותו, אבל מה? הוא מכיר מי שנותן לו אוכל. וחמור אבוס בעליו. הנביא צועק, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. מה קרה? עם ישראל פחות מאשור, פחות מהחמור. שואלים המפרשים, מה הקושיה של הנביא? אשור והחמור, הם יודעים, זה הולך אחרי האוכל, זה הולך אחרי מי שקנה אותו. אבל מה התביעה על עם ישראל? ישראל לא ידע עמי לא התבונן. מסבירים המפרשים, אדם צריך להתבונן. אדם רואה מצב לא כל כך חלק, צריך להתבונן. מה זאת עשה אלוקים לנו? כאשר אחי יוסף באו אצל יוסף, הוא יקר יוסף את אחיו והם לא יקרוהו. והוא יאמר להם, מבגילים אתם. מה עשו? התבוננו, מה קרה? העולם הוא לא הפקר. הקדוש ברוך הוא לא סתם ייתן אותנו ביד מלך מצרים לחשוד בנו כמרגלים. ואז התבוננו ואמרו, אכן, אשמים אנחנו על אחינו, כאשר ראינו צרת נפשו והתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת. אדם צריך להתבונן, לא כאשר רואה בעיות, הוא יתעלם, לא. אמרתי כמה פעמים, כאשר מבט אמנו עליה השלום, החליקה ושפרה את הרגל. אני עוד זוכר. ואני רואה הרגע את הפינה שאבי מורש מצליח ישב שם ואמר, אני לא מבין על מה הקטרוג. הוא ידע שזה לא סתם החליקה. זה לא סתם שפרה את הרגל. כנראה שיש קטרוג. אמר אני לא מבין על מה הקטרוג. אבותינו עשו חשבון נפש. הנביא ישעיה כאן צועק ואומר, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן, איך לא התבוננו? אנחנו רואים בפרשה, בלעם רשע, האתון ראת את המלאך והוא לא ראה את המלאך. ואז ראה שהיא סורתה מהדרך ונתן לה מכות. האתון פתחה את הפה ואמרה לו, על מה? למה הכיתני? הלא אנוכי אתונך שרכבת עליי מעודי עד היום הזה, היסכן הסכנתי לעשות לך כה? לכאורה בשביל מה הוא צריכה לכל האריכות הזאת? למה הכיתני? מספיק! זה צריך לפתוח לו את הראש לבלעם. אבל היא הבינה. היא הבינה. למה כיתני? כן, בגלל שעצרתי את מהדרך. מה יעשה בעל החמור ובעל האתון? אם האתון סרטתה מהדרך, מבינה מחמקות. זו לא שאלה למה היא כיתני. אבל היא המשיכה ואמרה, האסכן הסכנתי לעשות לך כה? תבדוק, במשך כל עשרות השנים אני לא עשיתי לך בעיות. אם היום עשיתי בעיה, תבין שיש סיבה. זו התלונה של הנביא, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. למה לא התבוננו? למה לא הבינו? ברוך השם הכל היה לנו טוב. הם רואים שלא טוב, אז כנראה שיש משהו. למה לא התבוננו? כולנו קוראים בעלינו לשבח. וידעת היום מה שבותה ללבביך, כי אלוהיו האלוהים בשמיים ממעל על הארץ ומתחת אין עוד. לכאורה וידעת היום מה שבותה ללבביך זה אותו דבר. למה התורה חוזבת אותו תוכן פעמיים? מסבירים מפרשים, וידעת היום, אני יודע, אבל לא מספיק ידיעה, צריך להכניס ולהחדיר את זה ללב, והשיבותה ללבביך, תתבונן, למה קרה לי דבר כזה? משה רבנו, כבר בקריאת שמע, אומר לנו, שמרו לכם פניבתי לבבכם, וסבתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם, וחרה אף אדוני בכם, ועשב את השמיים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן תבולה. עם ישראל, כאשר הלכו בדרכי השם, ברוך השם, היה להם שפע, היה להם הצלחה, האויבים פחדו מהם. וכאשר עזבנו דרך השם, קיבלנו את כל המכות. עמי לא ידע, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. למה הגענו למצב הזה? הנביא מתלונן עלינו. אבל מעניין דבר אחד. הנביא מתלונן כאן על דברים שבין אדם לחברו. שריך סוררים וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודיף שלמונים, יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא עליהם. למה? למה הוא מתלונן דווקא על בין אדם לחברו? למה הנביא לא מתלונן כאן על בין אדם למקום? איך הלכו לעבוד עבודה זרה? אותו דבר אנחנו נראה בהפטרה שקוראים ביום תשעה באב. הפטרה חזקה, קשה מאוד. הנביא אומר, הנביא ירמיה התנבא לפני שבאו כל הצרות של החורבן, אבל הוא רואה במו עיניו מה שעתיד להיות. הנביא כבר חוזה, הוא רואה כל מה שעומד להיות, והוא אומר בהפטרה הזו שנקרא אותה בימשע באב, אם המשיח עוד לא בא, מי ייתן ראשי מים ועיני מקור דמעה, ויבכי יומם ולילה את חללי בת עמי. ממשיך, מי יתנני במדבר מלון אורחים ויעזבה את עמי ואליך מאיתם, כי כולם מן האפים עצרת בוגדים, וידריכו את לשונם חשתם שקר. מעיר שמדברים שקר, ולו לאמונה גב הראו בארץ, כי מרעה על רעה יסעו, ואותי לא ידעו נאום השם. איש מרעהו ישמרו, ועל כל אח אל תפתחו, כי כל אח עקוב יעקוב, וכל ריע רחיל יהלוך. ואיש ברעהו יהתלו, ואמת לא ידברו, למדו לשונם דבר שקר, אעוין אלאו. לכאורה, למה הנביא ירמיה כאן מתנבא על דברים שבין אדם לחברו? הלו, חטאו גם בדברים שבין אדם למקום. מסבירים מפרשים. אם היו בדברים שבין אדם לחברו, אם היו בסדר, אז מכאן יכולים להגיע, להתקדם הלאה, להכיר. ומי עושה לנו את כל הטובות האלה? ברוך השם, אנחנו שלווים, אנחנו שקטים, אין מלחמות, יש ברכה, יש פרנסה. אבל כאשר איש מרעהו ישמרו, מחברים, בין אדם לחברו, לא שמים לב איך אפשר להתקדם על או לבקש בין אדם למקום. קוראים את ההפטרות האלה בזמן הזה. מה אנחנו עושים בעזרת השם שנזכה לגאולה ולישועה? צריכים כל אחד ואחד לבדוק את עצמו. חושבים להביא עוד יותר כסף. לא, כסף שהוא לא בא ביושב, אין בו ברכה. בחסי ימיו יעזבנו, באחריתו יהיה נבל. לא מפחים מזה כלום, כלום. יגיע היום ויעזבו את הכל פה והולכים לעולם הבא, בלי כלום. צריכים מאוד מאוד להיזהר בדברים שבין אדם לחברו. מן אגג'רבה לכרות בהפטרה של השבוע הזה מסע גי חיזיון. שמה נבואה קשה מאוד, ומסיימים את ההפטרה בפסוק קשה. ונגלה בעיניי השם צבאות מחופה והעבון הזה לכם עתימותון, אמר אדוני אלוהים צבאות. אבל רבותינו לא מצאו את המקור למנהג העתיק הזה של ג'רבה, עד שמרן ראש הישיבה שבן פורת יוסף, כל התורה הייתה פרוסה לפניו כיריעה, מצא את המקור לזה, והבינו את זה בחומשים של איש מצליח. מרן ראש הישיבה מצא מקור למנהג הזה בתשובת רב שרירה גאון, הובאה באוצר הגאונים מגילה סימן רמ"ב. אנחנו היום בארץ ישראל בכיסא רחמים, קוראים את ההפטרה של מסג יחזיון ומסיימים בהפטרה השנייה של חזון, כדי לסיים בנחמה. כדאי לעשות ככה. אסיים בשאלה. אנחנו בעזרת השם בשבת הזאת נקרא פרשת דברים. רש"י כותב על הפסוק, אלה הדברים אשר דיבר משה לכל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, או על סוף, בין פרן או בין תופל, ולבן וחסרות ודי זהב. רש"י שואל, משה רבנו נמצא בערבות מואב. מול סוף, אנחנו נמצאים בכלל מול סוף, ברוך השם, התרחקנו משם מרחק גדול מאוד. למה הפסוק אומר מול סוף? רש"י מסביר, גם בתרגום חילוס. משה רבנו דיבר איתם על העוונות שעשו במקומות האלה. הוא דיבר בערבות מואב, אבל דיבר ברמז. לא רצה להגיד דברים האלה מפורש. שואלים מפרשים, אנחנו רואים בהמשך, משה רבנו אומר בפורש, חטאתם בעגל, חטאתם בזה, חטאתם בזה. התורה באה ללמד לנו דרך. אתה צריך לפעמים ללכת ברמז, לפעמים אתה צריך ללכת ביד קשה. לא עלינו, לא עליכם, מי שאיבד הכרה, לפעמים מספיק לו בטיפול קל. לפעמים צריך מכות חשמל, צריך להשתמש בזה וגם בזה כל זמן וזמנו. ראיתי כאן סיפור יפה שמעיד עליו אבב ניסים יגן, זכר צדיק לברכה. הוא היה צדיק גדול, וכדאי לקרוא את הסיפור שלו לדעת איך אפשר לזכות להחזיר בתשובה. כאן הוא כותב על אישה אחת כזאת, ברצוני לספר שהייתי נוכח בשעת מעשה. מדובר באישה צעירה יחסית, היא בת 60, שנפלה למשכב. מחלתה הייתה קלה, אך הצריכה אשפוז בבית חולים. באחד ממשישי בשעות הבוקר קיבלתי טלפון בית החולים שיבואו לבקר אותה על בקשתה. מדובר באישה שהכרתי, והלכתי לבית חולים לבקרה כבקשתה. בסופו בכל חולים מצווה גדולה. היא פנתה לביתה שישבה ליד מיטתה ואמרה לה, אני מבקשת ממך שתקראי לכל הבנים והבנות שלי שיבואו לכאן לבית חולים. תקראי גם לאחותי הצעירה. הוסיפה וביקשה. ביתה התפלאה מאוד ואמרה, אמא, מדוע? יום שישי היום יום קצר. אלברט גר בדימונה. סבא גרה בירושלים. עוד אח בקריית גת. איך כולם יבואו? ולמה שיבואו? והאמא נשארה בשאלה, תקראי לכולם שיבואו. היום בשעה 12 בדיוק אני נוסעת. הבת התפלאה שבעתיים. אמא, נכון, הרופא כבר אמר אתמול שהיום בשעה 12 את משתחררת מבית החולים ונוסעת הביתה. אז למה להטריח את כולם שיבואו לכאן? האמא עונה לה, לא, ביתי. בשעה 12 אני נוסעת למקום אחר. כולם כאן. הבת לא התייחסה ברצינות לדבריה, אך ליתר ביטחון ניגשה לרופא ושאלה אותו, מה שלום אמא שלי? הרופא ענה לה, אמא שלך מרגישה מצוין. כפי שאמרתי לכם כבר אתמול, היא אמורה להשתחרר היום בחצות היום ונסוע הביתה. הבת נרגעה ושבה למיטת אמא שלה. כעבור שעה, האמא פונה שוב פעם לבת שלה ושואלת אותה, קראתי כולם כמו שביקשתי? הבת ענתה לה, אמא, דיברתי הרגע עם הרופא ואמר לי שהיום בשעה 12 את משתחררת הביתה. האמא קטעה דבריה ואמרה לה, אמרתי לך לקרוא להם, בבקשה תקראי להם, אני חייבת להספיק להגיד להם את אשר יש על ליבי בטרם אני נפרדת מכולכם. כבר כאן רמזה לה שהיא מרגישה שעובדת להיפטר. הבת התחילה להילחץ ואמרה, אמא, אבל את בסדר גמור. האמא עומדת על דעתה, מהרי ביתי מהרי. פחד גדול נפל על הבת והיא מהרה לצלצל לכל אחיה ואחיותיה שעברו לבית החולים לפי בקשת אמא. עד מהרה היו כולם מסביב למיטתה. כאשר האמא התעניינה בשלומם ובשלום כל המשפחה. לקראת שעת השחרור מבית חולים, האמא קוטעת את הדיבורים. דממה עמוקה מסתררת בחדר והיא אומרת, בעוד זמן לא רב, אני נפרדת מכם. בניי ובנותיי, הסכיתו היטב ושמעו. אני לא רוצה לסבול בגיהנם בגללכם. מספיקה לי החבילה שלי. דעו לכם, הורים שיש להם ילדים שאינם שומרים תורה ומצוות, סובלים על כך בגיהנם. ההורים סובלים בגלל העוונות של הילדים שלהם. באים עליהם בתביעה נוקבת, מדוע גידלו ילדים שכאלה? ההורים נדונים ומתייסרים ביסורים נוראים על כך. וכפי שאמרתי לכם, מספיקה לי החבילה שלי. לכן, אני פונה אליך, אלברט היקר שלי. אני יודעת שאין אתה מניח תפילין כל בוקר. אני מתחננת לפניך שתבטיח לי בהבטחה נאמנה שתתחיל להקפיד להניח תפילין כל יום. דמעות נקבו בעיניו של אלברט. מעמד היה מרטיט לבבות. ואמר, אמא, אני מבטיח. אז פנתה לשרה ביתה ואמרה לה, שרה, ביתי היקרה, אני יודעת שאת לא מקפידה על טהרת המשפחה רחמנא ליצלן. אני לא רוצה להישרף בגיהנם בגללך. תבטיחי לי שתתחילי להקפיד על טהרת המשפחה. שרה פרצה בבכי תמרורים ואמרה, אמא יקרה שלי, אני מבטיחה לך. וכך תוך 10 דקות היא פנתה לכל ילדיה ומסרה לכל אחד מהם את בקשתה האחרונה. קשה מאוד לתאר במילים את אשר התחולל בחדר הזה באותם דקות. כולם געו בבכיות נוראות. כל זה היה בעדות של הרב ניסים יגן, שהוא ראה את המחזה הזה במו עיניו. אחותה הצעירה שהוזמנה אף היא כאמור לבוא לבית החולים. פנתה אליה, האחות פונה לגברת הזאת, אם אכן את הולכת לעולם האמת, בוודאי תפגישי שם את ג'וליאט, אחותנו הגדולה שנפטרה לפני כמה שנים. האם תוכלי למסור לה דרישת שלום ממני? וענת לה 3 מילים. בלי נדר, ימסור. לפתע, כשמחוגי השעון, עמדו עד השעה 12 בדיוק. שמעו את האישה צועקת, אין לי שוליית, אין לי שוליית. היא עשתה מידיים תנועה של חיבוק ויצאה לשמטה. כל בניה ובנותיה התחזקו מאוד לאחר פטירתה. דברי אימם בדקות האחרונות שלפני פטירתה נכנסו עמוק לתוך לבבם, והם הושפעו מהם באופן מיוחד. לפעמים צריך ללכת בדרך הקשה, ולפעמים במילים רכות. משה רבנו הלך בדרך הזאת, וגם בדרך הזאת. היא רצון שאנחנו לא נצטרך את היד הקשה. הנביא מלאכי אומר, אני יום השם בא, בוער כתנור, והיו כל הרשעים עושים רשעה לי, קש, קש. ולהט אותם היום הבא, אשר לא ישאר מהם שורש וענף. רבותיי, כדאי לנו כבר לחזור בתשובה. לא נחכה עוד יותר, ואז נוכל לזכות במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים וחולים. אנחנו יכולים לזכות לגאולה בקרוב, בקרוב. אמן ואמן. מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך את כל המאזינים, כל השומעים, כל הקוראים בעלונים מתחזקים בעבודת השם יתברך. יהי רצון שהשם יתברך יעמוד לנו, לכם, כל עם ישראל, להתנצל מכל חבלי משיח. נזכה בקרוב לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. נזכה לגאולה השלמה בהרעלה ובזמן קרב. אמן ואמן.